השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשורה 12 בדף הבא. השיעור היום יהיה 23 דקות. היום אנחנו ממשיכים בסדרת הדפים עם הדרשות על המגילה. אתמול סיימנו את הפרק הראשון במגילה. היום נדבר על פסוקים בפרק השני והשלישי ונחלק את זה לחמישה נושאים. הנושא הראשון זה איסוף אנשים, הנושא השני זה מרדכי, אחר כך אסתר, אחר כך בגתן ותרש ובסוף המן. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון, איסוף אנשים. אחרי שאתמול סיפרנו למשתה של אחשוורוש ושהוא קרא לבשתי ושהיא לא הסכימה ובגלל זה העבירו אותה מתפקידה, אז היום בפרק ב' במגילת אסתר, אחרי שאחשוורוש מתפקח משיחותו, הוא זוכר מה הוא עשה ומייעצים לו להביא מלכה חדשה. ולגבי זה כתוב בפרק ב' פסוק ב' הדלת, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו והקבצו את כל נערה ותולה טובת מראה לשושן הבירה וכולי, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. עכשיו רב משווה את זה למלך אחר שגם הוא חיפש נערה, וזה דוד המלך, להבדיל, כמו שכתוב בתחילת מלכים א', ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה. עכשיו אומר רב שהצורה שבה דוד עשה את זה הייתה חכמה, זה נקרא כל ערום יעשה ודעת, הצורה שבה חשברוש עשה את זה הייתה לא חכמה, זה נקרא וכסיל יפרוס איוולת. למה? כי דוד ביקש רק נערה אחת, אז כולם סמכו שזה יהיה דווקא הבת שלהם, ולכן כולם הביאו את הבנות שלהם למלך, אולי הוא יבחר בהם. לעומת זאת, החשברוש, אמנם בסוף הוא יבקש רק נערה אחת, אבל בהתחלה הוא כינס את כל הנערות, כלומר הוא יבוא על כולם ומתוכם הוא יבחר אחת. עכשיו אף אחד לא רוצה שהוא יבוא עליה סתם והוא בסוף לא ייקח אותה לאישה, לכן בניגוד לדוד שכולם הביאו את הבנות, אצל אחשוורוש כולם ניסו להחביא את הבנות. עד כאן הנושא הראשון של השיעור, איסוף אנשים. הנושא השני זה מרדכי, זה מתחיל בפרק ב' פסוק ה', איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. ועכשיו לגבי הפסוק הזה נראה שני דיונים. דיון אחד זה לגבי הייחוס שלו, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש. אותם דמויות הם באמת אבות אבותיו, אבל זה לא ברצף. כלומר אנחנו נראה בהמשך ששמעי שמוזכר כאן זה לא באמת שמעי בן קיש, אלא זה שמעי בן גירה, ואבות אבותיו של גירה היה באמת קיש. ממילא כיוון שזה לא מוזכר כאן ברצף, וזה גם לא מייחס אותו עד בנימין, אז מן הסתם המטרה כאן זה לא לייחס אותו, אלא יש כאן מטרה אחרת שבגללה מוזכרו דווקא אבות האלה. מה המטרה? אז אומרת הברייתא שהשמות של אותם אבות מרמזות על ההצלה של עם ישראל שהגיע בזכות התפילה של מרדכי. איך? אז בן יאיר זה שהוא האיר את עיניהם של ישראל, כמו שכתוב ליהודים הייתה אורה בזכות התפילה שלו, בן שמעי זה שהשם שמע את התפילה שלו, ובן קיש זה שהוא הקיש על שערי רחמים והם נפתחו לו. זה דיון ראשון. דיון שני זה שכאמור סוף הפסוק זה איש ימיני, כלומר שהוא היה משבט בנימין, כמו שכבר הזכרנו. ממילא שואלת הגמרא, אם הוא היה משבט בנימין, אז למה גם קוראים לו איש יהודי? לכאורה הכוונה היא מיהודה. ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה חמישה תירוצים. התירוץ הראשון אומר רב נחמן, באמת מרדכי היה רק מבנימין, אבל כיוון שהוא היה מוכתר בנימוסו, אנחנו מסבירים את זה לפי הפירוש שמובא במסורת הש"ס, שהוא היה מתנהג בצורה נאה ובתכסיסי מלכות, אז הוא היה מתנהג כמו מלך. ממילא קוראים לו איש יהודי, כלומר לומר שהוא מתנהג כמו אנשי יהודה שהם ראויים למלכות. זה תירוץ ראשון לפי מסורת הש"ס. תירוץ שני זה בשם רבי ישוע בן לוי, שהוא עושה שילוב. הוא אומר באמת אבא שלו היה מבנימין ולכן הוא משבט בנימין, אבל אמא שלו הייתה מיהודה, לכן מציינים שהוא גם יהודי, כלומר גם מיהודה. תירוץ שלישי זה שהוא באמת היה רק מבנימין, אבל קוראים לו יהודי, כלומר שהוא גם מיהודה, כי בזכות מישהו משבט יהודה הוא בכלל חי. למה? כי כמו שאמרנו מקודם, אחד מאבות אבותיו זה שמעי בן גרה. עכשיו שמעי בן גרה הוא זה שקילל את דוד כשהוא ברח מירושלים, ודוד יכל להרוג אותו, ובכל זאת הוא לא הרג אותו, וכך בסופו של דבר יצא משמעי בן גרה מרדכי, לכן בזכות דוד מרדכי חי, וכיוון שדוד מיהודה, אז קוראים לו גם יהודי. זה תירוץ שלישי. התירוץ הרביעי זה של רבא, וזה מאוד דומה, גם הוא מבין שכשכתוב יהודה, זה לא שבאמת הוא היה מיהודה, אלא שבגלל מישהו מיהודה מרדכי חי. רק שההבדל בין התירוץ הזה לתירוץ הקודם זה שזה שמרדכי חי בגלל שדוד לא הרג את שמעי בן גרה, זה לא נתפס כאן כדבר חיובי אלא דווקא כדבר שלילי. כלומר שאם מרדכי לא היה קיים, אז כל הסיפור הזה לא היה קורה, כי הוא לא היה מתגרה באמן, ואמן לא היה רוצה להרוג את כל היהודים. ממילא מאשימים כביכול את דוד שבגלל שהוא לא הרג את שמעי בן גרה נולד ממנו בסופו של דבר מרדכי, שבגללו הייתה הגזרה. זה התירוץ הרביעי. בנוסף התירוץ הזה מוסיף שזה שקורה קוראים לו ימיני, זה לא רק בגלל שהוא באמת משבט בנימין, אלא שגם בגלל שבט בנימין כל הסיפור הזה קרה, וזה כי שאול לא הרג את הגג. כיוון שהוא לא הרג את הגג, אז המדרש אומר שבאותו לילה הגג בא על שפחה, ורק אחרי זה שמואל הרג את הגג, ואז מאותה שפחה המשיך הזרע של המלך, ומזה בסופו של דבר נולד המן. עד כאן התירוץ הרביעי. התירוץ החמישי והאחרון, זה כבר בשורה הרביעית בעמוד א', זה של רבי יוחנן, שהוא גם כן אומר שבאמת מרדכי היה מבנימין, וזה שקוראים ליהודי, כי זה כינוי לכל מי שכופר בעבודה זרה. כמו שכתוב בדניאל, שהוא אומר שהיו איתו חנניה, מישאל ועזריה, הוא קורא להם גוברין יהודאין, ולמה? כי הם לא היו משתחווים לעבודה זרה. עד כאן חמשת התירוצים ללמה קוראים למרדכי גם איש ימיני וגם איש יהודי. עכשיו ממש בסוגריים בשורה השמינית בעמוד א', כיוון שהזכרנו עכשיו שכשכתוב יהודי זה אומר שהוא כופר בעבודה זרה, הגמרא מביאה לזה עוד דוגמה, וזה מדברי הימים א' בפרק ד'. כתוב כך, ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו ואת יקוטיאל אבי זנוח, ואלה בני בתיה ואת פרו אשר לקח מרד. במי מדובר? אז הגמרא מסבירה שמרד זה בעצם כלב בן יפ, ואשתו היא כאמור בתיה ואת פרו, וקוראים לה יהודיה. ולמה קוראים לה יהודיה? כי היא כפרה בעבודה זרה של אבא שלה, ולכן כשכתוב שירדה לרחוץ על היאור, רבי יוחנן פירש ירדה לטבול בשביל להיטהר מהאבונות של העבודה זרה של בית אביה. אז הנה עוד דוגמה שיהודי הכוונה היא כופר בעבודה זרה. עכשיו כיוון שכבר הזכרנו את אותו פסוק על בתיה בת פרו, נסביר גם את שאר הפסוק. כתוב שם, ואשתו היהודיה כאמור בתיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוחו ואת יקוטיאל אבי זנוח. עכשיו הפשט של הפסוק לכאורה זה שילדה שלושה בנים, ולכל אחד מהם גם היה בן. אבל אומר המהרש"א, אם מדובר באמת בבנים שלה, אז לא היו מסיימים ואלה בני בתיה. היו מסיימים אלה בני מרד, כלומר לפי האבא, למה לפי האמא? אלה כנראה שמדובר בילדים שהם רק שלה, ולא של האבא. איך זה יכול להיות? כנראה שמדובר במשה רבנו שהיא ימצא אותו, וכך יוצא שכל השמות שמוזכרים כאן, זה לא בעצם שלושה בנים שלהם היו שלושה בנים, אלא זה אוסף של כינויים לגבי משה רבנו. אז עכשיו נסביר את הכינויים. ירד זה בגלל שירד לאמן בימיו של משה רבנו, גדור זה שהוא גדר את פרצותיהן של ישראל, כלומר תיקן את ההתנהגות שלהם על ידי התורה, חבר זה שהוא חיבר אותם לקדוש ברוך הוא, סוחו זה שהוא נעשה להם כסוכה בזה שהוא התפלל על עם ישראל והגן עליהם, יקוטיאל זה שקיבו ישראל לאל בימיו של משה, זנוח שהזניח אבונותיהם של ישראל, כלומר גרם להשם להזניח את האבונות, כלומר להתעלמם, וגם כל פעם שמוזכר את המילה אבי, אז כמו שאמרנו לא מדובר כאן באמת שירד היה אבא של גדור, כי כאמור אמרנו שגם ירד וגם גדור זה בעצם תיאורים של משה, אותו דבר לגבי חבר ויקוטיאל. ממילא כל פעם שכתוב המילה אבי, גם זה בא לתאר את משה, לכן רבי שמעון בן פזי דורש שכשכתוב שלוש פעמים אבי, 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 זה בא לומר על משה שהוא אב בתורה, אב בחוכמה ואב בנביאות. ולסיום, כאמור אמרנו שבעלה של בתיה זה כלב בן יפונה, אז למה קוראים לו מרד? זה על שם זה שהוא מרד בעצת המרגלים, ולכן הוא זכה באישה שגם היא מרדה בגילולי בית אביה. עד כאן הסוגריים לגבי עוד פסוק שמוזכר המילה יהודי, שזה מי שכופר בעבודה זרה, ועכשיו כמה שורות לפני אמצע עמוד א', אנחנו עוברים לפסוק הבא במגילה, גם פסוק לגבי מרדכי, כתוב בפרק ב' פסוק ו', אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, ורשי מסביר למה לא כתוב פשוט שהיה מהגולה אשר הוגלתה מירושלים, למה צריך לכתוב אותו בפני עצמו אשר הוגלה מירושלים, ורק אז עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה וכולי, אלא שמסביר רבה שהוא לא היה חייב לגלות באותה גלות. נזכיר שאנחנו מדברים כאן על הגלות הראשונה, כלומר גלות יחוניה, כמו שראינו לפני כמה דפים, זה היה 11 שנה לפני החורבן והגלות המרכזית, גלות צדקיהו, ואומר רבה שמרדכי לא היה חייב לגלות בגלות יהויכין, הבבלים לא הכריחו אותו, ובכל זאת הוא מחליט לגלות עם הגולים, כנראה בשביל לעזור להם מבחינה רוחנית, להכין את הקרקע בגולה מבחינה רוחנית, ולכן הוא גלה. עד כאן לגבי מרדכי, ועכשיו עדיין קצת לפני אמצע עמוד א', אנחנו עוברים לנושא השלישי, וזה הפסוקים של אסתר. אז פסוק זין, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו. אנחנו רואים שיש לה שתי שמות, הדסה ואסתר, ויש כאן בברייתא חמישה הסברים לגבי שני השמות. שלושה הסברים אומרים שהשם האמיתי שלה היה אסתר, ואילו השם הדסה בא לסמל משהו, ויש שני הסברים שאומרים להפך. אז נתחיל עם הקבוצה הראשונה, השם האמיתי שלה זה אסתר, אז את זה לא צריך להסביר, מה שצריך להסביר זה למה קראו לה גם הדסה, ולזה יש שלושה הסברים. הסבר אחד זה רבי מאיר, שזה על שם הצדיקים שנקראו הדסים, כמו שכתוב בזכריה והוא הוא, כלומר המלאך, עומד בין ההדסים, שהכוונה היא לצדיקים. הסבר שני בקבוצה הזאת זה של בן עזאי, הוא אומר שקראו להדסה כי היא הייתה כמו צמח ההדס, לא ארוכה מדי ולא קצרה מדי. והסבר שלישי בקבוצה הזאת, רבי יהושע בן כוח אומר שהיא הייתה בצבע של הדס, כלומר היא הייתה ירקרוקת כמו הדס, יש כאלה שמסברים שהכוונה היא לצעבבה, ובכל זאת, כיוון שחוט של חסד היה משוך עליה, היא הייתה מוצאת חן בעיני כל רואיה. אלה שלושת הסברים שאומרים שהשם האמיתי היה אסתר, וצריך להסביר את השם הדסה. עכשיו נראה שתי דעות אחרות שאומרות שהשם האמיתי העברי שלה היה הדסה, וגם כינו אותה אסתר. למה? אז כאן יש שתי דעות. רבי יהודה אומר שזה מלשון סתר, בגלל שהיא הסתירה את מולדתה, לא גילתה לה חשברוש. רבי נחמיה אומר שזה בכלל שם פרסי, כלומר הגויים היו קוראים לכך, ולמה? על שום הסתהר. מה זה הסתהר? אז יש כאלה שמסבירים שהכוונה היא לסיירה, כלומר לירח, שהייתה יפה כלבנה. יש כאלה שמסבירים בערך באותו כיוון, שזה על שם האלה האקדית שנקראת אשתר, כלומר אסתר, שזה בעצם המקבילה לאשתורת. בכל מקרה מדובר על אלה שאחראית על הפריון ואהבה וכדומה. יש כאלה שמסבירים שזה אלה שקשורה לכוכבים, שאגב המילה סטאר באנגלית, שזה כוכב, גם כן מגיע מהסוף של המילה אשתר, סטאר. בכל אופן, זה הפירוש השני, למה קראו להדסה גם אסתר, על שם אשתר. עד כאן לגבי שני השמות של אסתר, ואנחנו ממשיכים את אותו פסוק, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, ונראה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת. עכשיו נשאלת השאלה, אם כתוב שכשהם מתו לקח אותה לבת, אז ברור שהם מתו, אז למה צריך לפני זה לכתוב כי אין לה אב ואם? זה ברור ממשך הפסוק. אלא מסביר רב אחא שזה בא ללמד שממש לא היה לה אב ואם. כלומר אפילו לא לרגע אחד. כלומר אחרי שהיא בראתה אימה, אז אבא שלה מת, ואחרי שהיא נולדה, אז אימא שלה מתה. ולכן כאמור לקחה מרדכי לא לבת. ורבי מאיר אומר שמה זה לבת? לבית. כלומר לאישה. מאיפה הוא לומד את זה? כמו במשל כבשת הרש, שאוריה החיתי אומר לדוד אחרי שהוא לקח את בת שבע, והוא מדמה את זה לאדם שגוזל את הכבשה היחידה של אדם רש, כלומר אדם אני, ואותו אני מחיה את הכבשה, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל או מכוסות תשתהו, וחיקו תשכב, ותהי לו כבת. עכשיו מי שוכבת בחיקו של אדם, לא הבת שלו, אשתו, אלא כנראה שותהי לו כבת, הכוונה היא כבית, כאישה. אז אותו דבר כאן, לקחה מרדכי לא לבת, הכוונה היא לאישה. זה היה פסוק זין, בפסוק ח' והיא בישמע דבר המלך ודתו, אז גם ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגי שומר אנשים, ופסוק ט' ותיטב הנערה בעינה ותיסחסד לפניו ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. ומסבירים המפרשים שזה היה מיותר לכתוב את מספר הנערות, ולמה זה נכתב? ללמד אותנו שזה דווקא שבע כנגד ימי השבוע, ובכל יום באופן קבוע הייתה נערה אחרת שאחראית, וכך היא הייתה יודעת מתי שבת. ודרשה נוספת על אותו פסוק, כאמור כתוב שם ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, נחי שמנותיה זה מנות של אוכל, ובהמשך כתוב וישניה ואת נערותיה לטוב בית אנשים. מה הכוונה וישניה? שהיה כאן איזשהו שינוי באוכל. מה היה השינוי? אז כאן יש שלושה פירושים. פירוש אחד שהוא הכיל אותה מאכל יהודי, המאכל שהיהודים רגילים לאכול. הבן יהוידע מסביר שלמרות שלא ידעו שהיא יהודיה, ידעו שהיא גדלה אצל מרדכי, רק חשבו שהיא מאומצת ולא שהיא באמת יהודיה, אבל בכל זאת הכילו אותה מאכל יהודי כי בזה היא הייתה רגילה. זה פירוש אחד. פירוש שני, שמול אומר שהשינוי כאן זה לא שהיא הייתה שונה משאר הנערות שקיבלו אוכל, אלא להפך היא הייתה דומה להם, והשינוי זה שהיא נאלצה לאכול מאכלים שהיא אף פעם לא אכלה כמובן, שזה חזיר. והסבר שלישי, יותר דומה להסבר הראשון, זה שהיא ביקשה לאכול רק זרעונים. זה היה שונה ממה שאכלו שאר הבנות, והיא אכלה את זה כי זה כשר, כמו שמצינו גם בדניאל, שחנניה, מישאל ועזריה אכלו זרעונים. עד כאן לגבי פסוק ט'. אנחנו מדלגים על י' וי' א', ועוברים לי' ב', ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך וכולי, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן, שישה חודשים בשמן המור וכולי. מה זה שמן המור? אז רבי חייא בר אבא אומר סתכת, שזה סוג של שמן מבוסם, רב הונא אומר שזה שמן זית שלא הביא שליש, ויש ברייתא שמסבירה שסכין אותו כי הוא משיר את השיער ומעדן את הבשר. ומדלגים על י"ג, בפסוק י"ד כתוב בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית אנשים שני וכולי. רבי יוחנן לומד מכאן איזושהי נקודת זכות על אחשוורוש, שהוא לא היה משמש מיתתו ביום אלא דווקא בלילה. וסוף הפסוק הבא, פסוק ט"ו, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, זה משהו שכבר הזכרנו, שהייתה נדמת לכל אחד ואחד כאילו שהיא מהאומה שלו, ולכן היא נשאה חן בעיני כל רואיה. ופסוק הבא, ותילקח אסתר אל המלך בחודש העשירי, הוא חודש טבת. חודש טבת זה חודש קר, וזה הזמן שבו הגוף נהנה מן הגוף, ככה מתחממים, ולכן השם סידר שהיא תילקח דווקא בחודש הזה, שזה מה שעזר לחשברוש לאהוב דווקא אותה. ובאמת בפסוק הבא, ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, כלומר הנשים הנשואות, ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות, הנשים שלא נשואות עדיין. עכשיו איך זה יכול להיות? הרי אסתר הייתה או בתולה או לא בתולה, תלוי במפרשים השונים. בכל אופן צריך להשוות אותה רק לקבוצה שלה, כלומר או לנשים או לבתולות, לא לשתיהן, אלא שמסביר רב שנעשה נס והיה בסגולה מיוחדת שגם אם החשברוש רצה לטעום טעם בתולה, הוא טעם, אם הוא רצה לטעום טעם בעולה, שזה משהו אחר, גם את זה הוא טעם, ולכן אפשר להשוות אותה לשתי קבוצות הנשים. ובאמת החשברוש אוהב אותה מכולם, וויישם כתר מלכות בראשה, ואחרי זה פסוק הבא, פסוק י"ח, ויעש המלך משתה גדול לכל שרה ועבדיו את משתה אסתר, והנחה למדינות עשה, ויתן מסעת כיד המלך. והגמרא מסבירה שכל מה שמוזכר כאן זה ניסיון של החשברוש לברר לאיזה עם שייכת אסתר, ולכן בהתחלה הוא מנסה על ידי התחנפות, הוא עושה למשתה, זה משתה אסתר, אחרי זה הוא עושה הנחה למדינות במס לכבודה, וגם זה אמור לשמח אותה, אבל גם זה לא עוזר, אחרי זה הוא שולח מתנות בשמה לשרים שכולם יאהבו אותה, אבל גם זה לא עוזר, היא עדיין לא מגלה לו, אחרי זה הוא הולך בטקטיקה אחרת, אחרי שהוא התייעץ עם מרדכי, וזה לעשות להפך, כלומר לא להתחנף לה, אלא אדרבה, לגרום לה לקנה, ולכן הוא ויקבץ בתולות שנית, כלומר הוא אוסף עוד פעם בתולות, אולי זה יגרום לה לקנה, ואז היא תגלה לו, אבל גם זה לא עוזר. המפרשים דנים, מה פתאום מרדכי מנסה לעזור לאחשוורוש לגלות את העם של אסתר, הרי הוא לא רוצה שהיא תגלה לו, אז אפשר להניח שזאת הייתה הצעה טובה באופן עקרוני, אבל הוא ידע שזה לא יעבוד על אסתר. עכשיו הדרשה הבאה, בשורה האחרונה בעמוד א', קשורה למה שהרגע אמרנו, וזה לגבי הצניעות של אסתר. כשהגמרא אומרת כאן צניעות, משמע שלא מדובר בצניעות במובן הרגיל שלנו, אלא צניעות זה היכולת של אדם לא לפטפט יותר מדי, לא לגלות את מה שהוא לא אמור לגלות, שזה אסתר שלא מגדת את המוות מולדתה. ועל זה דורש רבי אלעזר את הפסוק באיוב, לא יגרע מצדיק עיניו. כלומר, השם לא גורע את עיניו מצדיק, אדם שמתנהג בצדיקות, השם מחזיר לו, גם אם זה אחרי הרבה דורות, ועל זה הוא אומר שבזכות הצניעות של רחל, זכתה שיצא ממנה שאול, שגם הוא היה צנוע, ובזכות הצניעות של שאול, זכה שיצא ממנו אסתר, שגם היא הייתה צנועה. כשכאמור, המושג צנוע כאן, זה במובן שלא לגלות מה שלא צריך לגלות. איפה רואים את זה? אז הצניעות של רחל זה שיעקב מסר לה סימנים בשביל שהוא יוודא בליל החתונה שזה באמת היא ולא אחותה לאה, והיא לא רצתה לגלות את התכסיס הזה שעשה לבן, והיא לא רצתה לגלות שיעקב מסר לה את הסימנים, והיא לא רצתה שלאה תתבייש, לכן היא העבירה את הסימנים ללאה, זה הצניעות של רחל, ובזכות זה היא זכתה לשאול. הצניעות של שאול זה שהוא דיבר עם הדוד שלו, והוא רק אמר לו ששמואל גילה לו איפה התונות, והוא לא אמר לו מילה, זה ששמואל אמר לו שהוא הולך להיות מלך, אז זה צניעות שהוא לא אומר את מה שאין טעם לומר, ואותו דבר אסתר לא גילתה את המוות מולדתה. עכשיו אגב זה בסוגריים, כיוון שזכרנו מקודם את הפסוק באיוב, לא יגרע מצדיק עיניו, אז רבי אלעזר דורש גם את המשך הפסוק, ואת מלכים לכיסא, ויושיבם לנצח, ויגבאו, כשהשם פוסק גדולה לאדם, אז זה נשאר איתו לנצח, גם לבניו ובני בניו, אבל אם ויגבאו, שזה המילה האחרונה בפסוק, אז יקרה לו מה שכתוב בפסוק הבא, ואם אסורים בזיקים, ילחדון בחבלי עוני. זה היה בסוגריים, ועד כאן לגבי זה שאסתר לא גילתה את עמה ומולדתה, ואנחנו ממשיכים באותו פסוק, אחרי שהפסוק אומר שהיא לא מגדת עמה ומולדתה, כתוב ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה ואומנה איתו. אז מאמר מרדכי אסתר עושה זה שגם במצב הזה שהיא הייתה בארמון המלך, עדיין היא הייתה מאוד מקפידה על ההלכה, ואם היה לה כתם שהיא צריכה לברר אותו, הייתה מראה אותו לחכמים שיפסקו עם התאורה או טמאה, וכאשר הייתה ואומנה איתו, הגמרא דורשת שהמילה הייתה זה להיות לאישה, כלומר היא הייתה עם מרדכי גם בזמן שהיא הייתה עם אחשוורוש, היא הייתה עומדת מחיקו של אחשוורוש, טובלת בשביל להתנקות או בשביל להוריד מעצמה את הטומאה של אחשוורוש, ואז חוזרת לחיקו של מרדכי. בזה הגענו לאמצע עמוד ב', ואנחנו עוברים לנושא הרביעי, וזה בגתן ותרש, שזממו להרוג את אחשוורוש. אז קודם כל אומר לנו רבי יוחנן שיש השוואה בין הסיפור של יוסף ושני השרים, שר המשקים ושר האופים, לבין הסיפור של מרדכי ושני השריסים בגתן ותרש, שבשניהם הקדוש ברוך הוא גרם לאיזשהו קצף, כלומר כעס, בין השרים לבין המלך, ועל ידי אותו קצף, הקדוש ברוך הוא עזר לצדיק, כלומר ליוסף, ולא מרדכי, ליוסף לצאת מהכלא ולהיות משנה למלך, למרדכי שמן הרכיב אותו, וזה היה עוד שלב במפלה של המן. אגב, יש הרבה השוואות בין הסיפור של יוסף לסיפור של מגילת אסתר, אנחנו נוסיף קישור באתר למאמר בנושא. בכל אופן, זה דבר אחד לגבי בגתן ותרש. דבר שני זה שרבי יוחנן מפרט יותר לגבי הניסיון של ההתנגשות עצמה. אז קודם כל הוא אומר שהסיבה של ההתנגשות זה שהם אמרו אחד לשני שמאז שאסתר נכנסה לבית המלך, מרוב שאחשוורוש אהב אותה וכל הזמן היה עסוק בתשמיש, אז לא הייתה הרבה שינה בארמון, ולכן השומרים, כלומר בגתן ותרש, לא יכלו לנוח, ולכן הם החליטו להרוג אותו על ידי זה שישימו רעל בתוך השתייה שלו. והם אמרו שכיוון שהם לא באותה משמרת, אז אחד מהם יעשה שתי משמרות בשביל להיות באותה משמרת, ואז הם יעשו את התכנון שלהם. עכשיו את כל זה הם דיברו ליד מרדכי, אבל הם הניחו שהוא לא מבין מה הם אומרים, כי הם דיברו בתרסית, אבל כיוון שהוא היה מהסנהדרין, והסנהדרין יודעים 70 שפות, אז הוא ידע גם את השפה שלהם, והוא הבין, והוא גילה לאסתר שגילתה למלך, ובאמת כשבדקו, ראו שהוא עשה את המשמרת הכפולה, וכך הוכיחו שזה היה התכנון שלהם. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לנושא החמישי והאחרון להיום, וזה מדרשים לגבי המן, וזה מעביר אותנו לפרק ג' במגילה. אז קודם כל הפרק נפתח בפסוק אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן וכולי. מה זה אחר הדברים האלה? כלומר איזה קשר יש בין מה שקראנו עד עכשיו לגבי המשתה ואסתר לבין זה שהמלך גידל את המן? אז רב המסביר שיש קשר, כי עם ישראל הקדוש ברוך הוא מקדים הרפואה למכה, לכן קודם כל השם דאג לזה שאסתר תיכנס לבית המלוכה, ורק אחר כך אחשוורוש מגדל את המן, כמו שכתוב כרופאי לישראל ונגלה אבון אפרים, קודם הרפואה ואז האבון, כלומר המכה. זה דבר אחד. דרשה הבאה זה מפסוק ו' שם, ויבז בעיניו לשלוח יד במורדכי לבדו, כי הגידו לו את עם המורדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, ועל זה דורש רבה שיש כאן כל פעם עלייה בדרגה. בהתחלה הוא רצה לפגוע רק במורדכי לבדו, אחרי זה הוא החליט לפגוע בעם מורדכי, שזה תלמידי החכמים, ובסוף הוא מבקש להשמיד את כל היהודים. ופסוק הבא, פסוק ז', יפיל פור הוא הגורל, ויוצא לו חודש אדר, והברייתא אומרת שהוא שמח, כי הוא יודע שבחודש הזה נפטר משה רבנו, אז הוא הניח שיהיה מזל רע לעם ישראל. מה שהוא לא ידע זה שבחודש הזה גם נולד משה רבנו ממילא, ודאי שהמזל של החודש הוא לא רע. ופסוק הבא, פסוק ח', זה הפסוק שבו המן משכנע את אחשוורוש שיהרוג את היהודים. הוא אומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. זה הפסוק, ואומר על זה רבה שאין אדם שיודע לומר לשון הרע כמו המן, כי המן מצליח להתייחס במשפט אחד קצר נגד כל טענה שעולה לאחשוורוש נגד להרוג את היהודים. ורב מפרט, בהתחלה אחשוורוש אומר, באמת גם אני רוצה להרוג אותם, אבל אני מפחד מהאלוקים שלהם. אז על זה המן מגיב, ישנו עם אחד, ישנו, הכוונה היא שהם ישנים מהמצוות, אין לך מה לדאוג, הם לא מקיימים מצוות, השם לא יעזור להם. אבל זה מגיב אחשוורוש, אבל הרי יש להם תלמידי חכמים שהם כן קיימים מצוות. עונה לו המן, לפי השפת אמת, ישנו עם אחד, הם עם אחד מלוכד, ולכן גם אם יש כמה אנשים שמקיימים מצוות, זה לא משנה, הם ערבים זה לזה, ולכן כיוון שרוב העם לא מקיים מצוות, השם לא יעזור להם. אז זה מבחינה רוחנית. אחר כך המן עונה לחששות יותר פוליטיות, הוא אומר לאחשוורוש, אם תחשוש שאם אני ארוג את כולם פתאום יהיה אזור במלכות שלך שהוא ריק מאנשים, שזה דבר לא טוב, אז הוא אומר לאחשוורוש, מפוזר, העם הזה מפוזר, לא יהיה אזור אחד שפתאום יהיה ריק. וטענה נוספת שאולי אחשוורוש יאמר, שאולי אני אפסיד מהם כסף, הרי בכל זאת היהודים חכמים, הם בטח עושים הרבה סחורה, זה טוב לכלכלה. אז הוא אומר לו, מה פתאום, מפורד, הם כמו פרידה, כמו שפרידה לא יכולה להוליד, גם הם לא מועילים בכלום. ואולי תעלה טענה נוספת, שבמקום להרוג אותם, פשוט נרכז אותם במקום אחד, מדינת היהודים. אומר לו המן, זה לא אפשרי, זה עם שמפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, אי אפשר לרכז אותם במקום אחד, פשוט צריך להרוג אותם. וממשיך המן ואומר, ודתיהם שונות מכל עם, כלומר הם לא משתלבים בנו, הם לא אוכלים איתנו, הם לא מתחתנים איתנו, ואת דתי המלך אינם עושים, כלומר הם לא משלמים מיסים. ולמה? כי הם כמעט שלא עובדים, כי כל פעם יש להם תירוץ אחר, שהי פאי, כלומר זה ראשי תיבות של שבת היום, פסח היום, אנחנו לא יכולים לעבוד, ולכן גם לא משלמים מיסים. וסוף הפסוק, ולמלך אין שווה להניחם, זה לא ראוי להניח אותם בחיים, זה לא לכבודך המלך, כי הם מבזים אותך. תעשה ניסוי, תיגע לאיזה יהודי בכוס של היין שלו, הוא ישפוך את היין, כי אסור לשתות יין שגוי נגע בו. לעומת זאת, אם יהיה לו איזה זבוב בכוס, הוא יציא את הזבוב והוא ישתה. כלומר, הם מתייחסים אלינו הגויים כאל פחות מזבובים, ולכן צריך להרוג אותם. והפסוק הבא, פסוק ת', אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, ואני אשלם לך על זה אפילו, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, אני אשיא כסף מעושי המטבעות לשלם לך. ועל זה דורש ריש לקיש, שהקדוש ברוך הוא יקדים את השקלים של עם ישראל, שאותם אוספים בתחילת חודש אדר בשביל המקדש, שיהיה זכות כנגד אותם שקלים שהמן הציע לאחשוורוש. בכל אופן אחשוורוש אומר לו, אתה יכול להרוג אותם ועזוב את הכסף, אני לא צריך אותו. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ורבי אבא מסביר בשורה הראשונה בי"ד עמוד א', למה אחשוורוש ויתר על הכסף. הוא מביא לזה משל, משל שני אנשים שיש להם שדה, לאחד יש בשדה תל של אפר, ולשני יש בור, אז אם יעבירו את האפר מהתל אל הבור, אף אחד לא ישלם אחד לשני, כי שניהם נהנים מזה. אותו דבר עם אחשוורוש, הרי אחשוורוש בעצמו רצה לפתור את בעיית היהודים, אז כשמגיע המן ונותן לו פתרון, אז אחשוורוש אומר, אני לא צריך את הכסף שלך, אני לא עושה לך טובה, אתה עושה לי טובה. ופסוק אחד לפני זה, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו והתנה לאמן. על זה דורש רבי אבא בר כהנה, גדולה שרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבו להם לישראל. כלומר, ההשפעה של אותה שרת הטבעת הייתה גדולה יותר מכל התוכחות של הנביאים, כי הנביאים יכולים להוכיח ולדבר, אבל בסופו של דבר, איום אחד משמעותי כזה של שרת הטבעת ונתינת רשות לאמן להרוג את כל היהודים, זה גרם ליהודים לחזור בתשובה הרבה יותר מכל התוכחות של הנביאים. בזה הגענו לשורה 12 בי"ד עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את הדרשות לחמישה נושאים. הנושא הראשון היה איסוף אנשים, שראינו שהחשברוש עשה את זה לא בחוכמה, לעומת דוד שעשה את זה בחוכמה. הנושא הבא היה מרדכי, דיברנו על זה שהוא נקרא גם ימיני וגם יהודי. ראינו חמישה תירוצים לגבי זה, שבאמת הוא היה מבנימין, אבל הוא התנהג כמו יהודה, כלומר בנימוסים של מלאכים, או שאמא שלו הייתה מיהודה, או שזה שהוא חי זה בזכות זה שדוד, שהוא מיהודה, לא הרג את שמי בן גרה, או בגלל שהוא לא הרג את שמי בן גרה, או בגלל שהוא כפר בעבודה זרה, לכן הוא נקרא יהודי. אגב, זה ראינו שכל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אגב, זה ראינו שבתיה בת פרו, כיוון שהיא כפרה בעבודה זרה, גם היא נקראת יהודיה, והיא האמא המאמצת של משה רבנו, ואת כל הפסוק בדברי האימים שמתאר את כל הילדים שלה, ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, דרשנו שכל אלו זה בעצם כינויים למשה רבנו עצמו, ולסיום אמרנו שמרדכי גלה מרצון לבבל, הוא לא היה חייב לגלות בשלב הזה. זה היה לגבי מרדכי. הנושא הבא זה היה אסתר. לגבי אסתר יש לה שתי שמות, הדסה היא אסתר, ולגבי זה גם ראינו חמישה הסברים. שלושה הסברים אומרים שהשם האמיתי שלה הוא אסתר, והיא נקראת גם הדסה על שם ההדסים, שזה הצדיקים, או על שם שהיא כמו הדס, לא גבוהה מדי ולא קצרה מדי, או על שם שהיא כמו הדס, היא רקרוקת. ושני הסברים אחרים אומרים שהדסה זה השם האמיתי, ונקראת אסתר, או כי מסתרת דבריה, כי לא מגדת מולדתה, או על שם איסתהר, שזה אולי אשתר, שזה סוג של אלילה. בנוסף, ראינו שההורים שלה מתו מיד, ומרדכי לקח אותה לבת, כלומר לבית, להיות אשתו. ראינו שהיא ידעה מתי שבת בעזרת שבע הנערות, וראינו ששינו לה את המאכל. במה שינו לה, אז או שזה שינוי מבחינתה כי אכלה לא כשר, או ששינו לה דווקא משאר הבנות, כלומר נתנו לה כן כשר, וזה מאכל יהודי או זרעונים, כמו שבאמת חנניה, מישאל ועזריה אכלו. והסברנו מה זה שמן המור, ושהחשברוש ימש רק בלילה, ושלכל אחד היא נראתה כאילו שהיא מהאומה שלו, ושהיא הגיעה לחשברוש דווקא בטבת, שזה חודש טוב אם רוצים שהוא יבחר בה, ושהוא היה תואם בה גם טעם בתולה וגם טעם בעולה. וראינו שהחשברוש מנסה להתחנף לאסתר וגם לגרום לה לקנה בשביל שהיא תגלה לו מאיזה עם היא, אבל זה לא עוזר לו. וזה שהיא לא גילתה, הגמרא קוראת לזה צניעות, והיא דורשת שבזכות הצניעות של רחל, שגילתה את הסימנים ללאה, בשביל לא לגלות שיעקב עשה סימנים, ולא לגלות לכולם שזה בעצם לא היא, אז היא זכתה לשאול, שגם הוא היה צנוע, שהוא לא גילה לדוד שלו שהוא קיבל את המלוכה, ובזכות זה יצא ממנו אסתר, וגם בארמון אסתר הייתה מראה כתמים לחכמים, והייתה חוזרת למרדכי להיות איתו. והנושא הרביעי בקטן ותרש, השווינו בין יוסף ושני השרים, לבין מרדכי ושני השריסים, ראינו את סיבת ההתנגשות, ושהם רצו להרעיל אותו, ושאחד עשה משמרת כפולה בשביל להיות ביחד עם השני, והם דיברו בתרסית, כי הם חשבו שמרדכי לא מבין, אבל הוא מהסנהדרין, הוא מבין 70 שפות. והנושא החמישי והאחרון היה אמן. בפרק השלישי ראינו שהקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, ושאמן רצה בהתחלה להשמין את מרדכי, אחרי זה את עם מרדכי, החכמים, ואחרי זה את כל היהודים. הוא שמח שיצא לו אדר בהגרלה, כי אז נפטר משה, אבל הוא לא ידע שמשה גם נולד באדר, והוא ידע לספר לשון הרע טוב מאוד, ורב מפרט את כל הטיעונים שלו בעד להרוג את היהודים, שאין לו מה לפחד מהקדוש ברוך הוא כי הם לא מקיימים מצוות, וגם אם יש כמה תלמידי חכמים, בכל זאת הרוב לא מקיימים, וממילא הם מפוזרים כך שזה לא יהיה שפתאום יהיה אזור ריק מאנשים, וגם לקבץ אותם במדינה אחת אי אפשר כי מפוזרים מדי, וממילא הם לא מועילים לך כלום, כמו שפרידה לא יכולה להוליד, והם לא משתלבים בנו, הם לא אוכלים איתנו, לא מתחתנים איתנו, הם לא עובדים, כל הזמן יש להם תירוצים שיש להם חג היום ולא יכולים לעבוד, והם מזלזלים בך, תיגע להם בכוס יין, תראה שישפכו את היין, ולכן הוא מציע, אני אשלם לך, אבל השקלים של עם ישראל הקדימו את אותם שקלים, ולכן היה להם זכות להינצל, והחשברוש מוותר על הכסף, כי אומר, אתה עושה לי טובה, לא אני עושה לך טובה, וגדולת השרת הטבעת שגרמה להחזרה בתשובה של עם ישראל, יותר ממה שהצליחו לפעול 48 נביאים ו7 נביאות על ידי התוכחות שלהם. כל טוב.